אז אני בכלל לא רציתי שיתריכו את הראשים, אמרתי רק להודיע להם עניין. אתם עניינים שיבואו, באמת, אני שומע, אתם לא יודעים דברים מאוד מאוד קשים. אני שומע סיפורים שהדמיון לא יכול לדמיין שיש מציאות כזאת על עם ישראל. כל כך הרבה דברים קשים עוברים, ואתם לא יודעים כמה אני בוכה. אני בוכה כל מיני סיפורים, כל מיני קשיים. בעזרת השם אולי, עוד מתישהו בעזרת השם נעשה עוד הסבר, אבל משהו קצת בקצרה, ואחרי זה נעשה את התיקון של מרש אסטרופולר. אנחנו חייבים להבין קודם כל שאנחנו נמצאים בדור מאוד מאוד קשה. ההסתרה מאוד 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 גדולה. ההסתר פנים מאוד גדול. ואז הכל מתחיל מהעצה. מסביר רב ישראל דובר בן רבי יוסף אשר את ישראל מוולודניץ שכל הצרות והבעיות שעובר על האדם זה הכל רק בגלל עצות מקולקלות שנותנים לו. והראיה חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון היה עצה. הכל התחיל מעצה. תראו כמה חמורה לתת עצה. שנותנים עצה מקולקלת, עצה שאינה טובה, היא משפיעה לדורות. כשנותנים לבן אדם עצה, זה דבר כל כך כל כך חשוב לתת עצה. כל פעם שבן אדם שואל אותי איזו שאלה, אני כל כך חושב הרבה איך, מה יועילו, מה לתועלת, תיזהרו מאוד מלתת עצות. כל בן אדם שואל דבר, תחשבו טוב, 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 מה, איך שיהיה לטובתו, איך שיהיה לו תועלת. הצרות והבעיות שהעולם עוברים צערות הפרנסה ושעוברים צערות של רפואה וסיפורים ש... לא יודע, אני אומר לכם, אי אפשר לדבר אותם, אי אפשר לספר מהכאב שיש כזה כאב, זה רק לבכות, זה לא... זה רק להתפלל שהקדוש ברוך הוא יבטל את הרע ויגלה את הטוב, ובעזרת השם, ובוטח בו יתברך, יענה לתפילתי, והשם ברוך הוא יהפך את כל הרע הזה שעבר על אותו יהודי, וכל מי שאמר, יהפך לטובה, ובעזרת השם יהיה להם חיים טובים, והכל יסתדר, ויהיה
אמן.
פה טובות ושמחה. ו... אז קודם כל, אני רוצה שתבינו כמה כללים חשובים שיהיה לכם לתועלת. לגבי כל מה שהאדם עובר, כל מה שהאדם עובר, נדברתי לכם שיש את החילוק בין רבנו הרמב״ם לבין הרמב״ם. הרי יש מחלוקת מה נקרא עולם הבא. זה לעתיד לבוא לתחיית המתים, או על עולם הנשמות. מסביר הרמב״ם בספרו בשער הגמול, שרואים מפה שהעולם הזה זה לא עולם השכר והעונש. זה קודם כל צריך לדעת את זה, וכולם צריכים לדעת את זה, שהעולם הזה זה לא עולם השכר והעונש. שרואים אדם שטוב לו, רואים אדם שרע לו, שלא יחשוב שזה קיבל שכרו, שזה לא יחשוב שזה שכרו, שזה לא יחשוב שזה טובתו, שזה עונשו. זה העולם הזה לא עולם השכר והעונש. שכר מצווה בעיה על מה? לקה. אי אפשר ליתן לאדם שכר בעולם הזה על מצווה קטנה שיעשה, אפילו על הרהור טוב, אפילו על רצון טוב שיעשה, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם הזה שכר בעולם הזה. המצווה הוא רצון טוב. זה קצת בשביל להבין. עונש שאדם יעשה חז ושלום על עבירה אחת, בוודאי כמה שיברו, אין סוף שהשם ייתן לאדם מה שיפרה ממנו לעתיד לבוא בעולם הבא, מה שיעבור, לא יודע, חשבונות שמיים על זה, מה שהשם ברוך הוא מחליט, אבל בוודאי שאדם ייתן על זה את הדין, על כל עבירה, על כל דבר שעשה, אז אי אפשר להגיד שאדם שמסר את עצמו כל ימי חייו בשביל לקיים את המצווה ואת הקדושה והסתלק לבית עולמו בייסורים ויגידו העולם איך זה כך וכך בעולם, ומפה מתחילים כל הקושיות של העולם. וזה צריך לדעת את הכלל הזה, שהיינו צריכים ללמד את זה ילדים, אפילו איך שנולדים, שיתבוננו כלל. אני גם הסברתי אפילו ילד הקטן, שאחד מהמצוות הייתי, שהוא היה תינוק, הייתי קורא לו באוזניים איך שהוא נולד, איגרת הרמב"ן. אפילו עוד לפני, כל יום עד שהיה ברית מילה. קורא לו באוזניים איגרת הרמב"ן. הייתי מסביר לו, אפילו שאין עוד הבנה, אבל אני שמה מבינה. איפה הם מסביר לו? אני מסביר אפילו לילדים, אתמול היה בשבת, היו הרבה ילדים, אז לקחתי את הילדים הקטנים, עשיתי להם, אמרתי להם שהתקבצו למקום אחד, עשיתי להם תפילה שהם, נכון, רבי ניסים חיים, איפה? נכון, שהם, הייתי חזן, ואמרתי להם שהם ישירו ויעללו, ודיברתי איתם על התכלית, ילדים קטנים. למה חשוב שדיבר עם ילדים? גם לא צריך לפחד לדבר עם ילדים, אבל כמובן בדעת. אסביר להם שמתחלה שגודלים ומסתכלים על העולם הזה, שאדם לא יחשוב שזה העולם השכר או העונש, כי כל התפיסה של ההתבוננות של העולם היא לא נכונה. תחשבו כמה שאנחנו ירדנו בטרד פלאים אין מנחם לה, כמה שירדנו למטה, שאנחנו נמצאים בירידת הדורות, נמצאים רחוקים מבית המקדש, כמה שאנחנו רחוקים יותר מהמקום שהיה בו גילוי של השכינת זמן, שהשם ברוך הוא נגלה, שהתרחקות עוד יותר מהר סיני, והתרחקות עוד יותר מבית המקדש, ומשכן שילו, וכל מה שעבר עלינו, שהיה לנו את קרבת השם, והתרחקנו והתרחקנו והתרחקנו, ככה גם ההתרחקות היא מהאמת, ככה גם ההתרחקות היא מקרבת השם, מהדעת הנכונה, מהשכל הישר, מהדרך הנכון, מהדבר שהשם ברוך הוא רוצה. והשם ברוך הוא רוצה את ליבנו, רחמן עלי ובאי, השם ברוך הוא רוצה את הלב של כל אחד מאיתנו. השם ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. הוא רוצה שהלב שלנו יהיה לפניו יתברך. הלב שלנו זה דבר שחשוב מאוד לכוון אותו לפני השם. בכל העולם עסוקים, בכל ענייני החיצוניות. בעצם זה שאדם חושב שהעולם הזה זה פה השכר ופה העונש, זה כפירה. מינות והפיקורסות, תחשוב איזה, חס ושלום. ומה יגידו על עולם, אדם שהתייגע ויגע 70-80 שנה? באמת הירושלמי בפאה מסביר בתחילה בפרק ראשון, שההבדל בין אומות העולם, בין הגויים לעם ישראל, שהגויים הם למעשה חושבים מחשבה רעה, והקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה, ואנחנו עם ישראל הקודש חושבים מחשבה טובה, והקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אפילו שאנחנו לא עשינו מעשה, אבל המחשבה תצטרף למעשה רק מעצם המחשבה. זאת אומרת שלפני הקדוש ברוך הוא חשוב לו המחשבה שלנו. חייב בשביל לדעת את קרבת השם, חייבים להבין את גדולתו של הבורא. דוד המלך אמר כי אני ידעתי כי גדול אדוני ואדוננו לכל אלוהים. ההפסק של הדבקות מהשם, שאדם מסיח את הדעת מהשם, זה כבר התרחקות. בשביל להתקרב לאמת לאמיתה לשם, זה צריך חתירה אחרי חתירה בכל עת ורגע. שאדם לא יסיח את הדעת מהשם אפילו לרגע קל. כל הזמן לחשוב אחרי השם ולהידבק בו, ולא לסיח את הדעת ממנו, ולחשוב מה באמת הוא רוצה ממני. מה רצונו יתברך ממני. מה השם ברוך הוא רוצה ממני. ולראות שהרצון של האדם, הרצון שלו עצמו, הוא לא סותר את רצונו יתברך. כי יכול להיות שאדם רוצה ורוצה וכל חפצו ורצונו, זה דבר שהם לא רצונו יתברך. כי כל מה שהוא רוצה וכל מה שהוא חושב שצריך, או כל מה שהוא רוצה ברצון שלו, מה שהוא חושב שצריך להיות, והוא מתעקש על זה ומתפלל על זה, אבל מי אמר שזה רצונו יתברך? מי אמר שזה לטובתו? מי אמר שהשם ברוך הוא רוצה בזה? וזה יהיה לו. וראיתי את זה בחוש המון המון פעמים, שככה היה. שהיו אנשים שהסברתי להם ללכת לרצון השם, להתפלל גם שהשם הדריך אותי מה אתה יתברך רוצה ממני. הרי מהי באמת ההתקרבות של צדיקים? למה צריך צדיקים? למה היו צריכים להתקרב שפעם היו הולכים שעכשיו אנחנו נמצאים לקראת בית המקדש, הקשת סלוקן של צדיקים, כי שרבת בית אלוהינו, שנחרב בית המקדש, מה הקשר בין בית המקדש לצדיקים? עכשיו אנחנו מתפללים ומגיע בית המקדש, למה הקשר הזה? כי הכל תלוי למעשה במנהיגים וברואים. הרואים זה הכל עליהם. שנחרב לנו בית המקדש, היה לנו את הסתלקות משה רבנו שכבר עליו ונתעלה למקום שעלה, ובית המקדש נחרב ונשארנו ללא רואה, והכל הלכנו רחוק רחוק מגלות לגלות, מדחי אל דחי, והתרבו הדעות והתרבו המחלוקות, וכמה שיותר נמצא מחלוקת ושנאת חינם ופירוד, למעשה נעשה ריבוי לדעות שגורמות לריחוק מהאמת, שאי אפשר לדע מהי האמת, אמת מהי, מימינה, שמאלה, ללך לדרך הזה, לדרך הזה, בניה ריבוי של דעות שאי אפשר לדע, לכוון לדרך הישר, לשכל הישר, למה שהשם ברוך הוא רוצה. וזה מתנת חינם לבקש את זה מהשם. ובשביל זה שהקדוש ברוך הוא עמד ושתלן בכל דור הצדיקים האמיתיים, כמה יש צדיקים שהם לא אמיתיים, ככה בוודאי שאם הוא לא אמת, אז בוודאי שצדיקים אמיתיים, הכוונה זה צדיקים שיש בכוחם ובכוונתם לכוון לאמת הישרה, ולא תצא תקלה מתחת ידם, כי הם מכוונים לאמת לאמיתה לפני השם. יש בהם המון 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 דרגות. יש צדיקים קדושים, יש צדיקים שפעם התפתה רבי פנחס מקוריץ על זה שהוא לא מזיז אפילו את הכפית שבשולחן מבלי כוונה או איזה ייחוד בשם, מבלי מחשבה שהוא לא מסיח את הדעת מהשם אפילו לרגע אחד. אז זה כבר לא מוח שנמצא בעולם. המוח הזה אינו מוח גשמי, כי הוא לא חושב על העולם הזה, הוא לא חושב מעניין העולם הזה. אז ברגע שאין מחשבה מעניין העולם, אז גם המוח והגוף לא נהפך לחלק מזה, ואז יותר אפשר לקבל מאורו יתברך, מהדעת הנכון, מהשכל הישר, ואז כבר נמתקים הדינים. אבל קודם כל, כל אחד תמיד יחשב במה שאמרתי, ויחשוב על השם, ויחשוף על השם, ויבקש מהשם, קודם כל, בכל מציאות שאדם ימצא, כל מקום, קודם כל יכוון האם זה רצונו, מה השם רוצה, ויעמוד ויבדוק האם הרצון שלו, מה הוא באמת רוצה, את מה שהשם רוצה ממנו, או שאולי הוא רוצה דבר שזה בכלל לא בהכרח שזה רצון השם, או שאדם רוצה לסיים את כל השס. למה אתה רוצה לסיים את כל השס? האם בשביל להגיד סיימתי את כל השס, או שאתה רוצה ללמוד את כל הפנימיות שיש בשס בשביל יותר לידע את השם, בשביל יותר להתקרב אליו? יש פה שתי מטרות שונות, יש פה דרך אחד ודרך אחר, זה דברים שונים. האם הלימוד שלי הוא באמת לכבודו יתברך? האם אני רוצה בשביל לגלות עוד מכבודו יתברך? האם אני ארצה ללמוד פנימיות התורה? בשביל שמה ללמוד פנימיות? שיגידו שהוא בכולל יושב ולומד פנימיות התורה? למה היא נקראת תורת החן? תורת חוכמה נסתרה? שפעם בעבר לא היו יודעים בכלל שלומדים את החוכמה הזאת. אף אחד לא היו יודעים, נשארים בדעתו שהוא יודע קצת מהחוכמה הזאת. זו חוכמה נסתרה, זו חוכמה שהיו לומדים אותם הצדיקים ביניהם. ועד שהיה נגלה אליהו זכור לטוב לאחד מהם, והיה מלמד אותו דברים, והיה מפשיט את הצדיק מחוץ לגופו ומלמד אותו בדברים שאינם מן העולם הזה. אז אי אפשר בכלל, זה לא דברים שהעולם בכלל יכולים להבין אותם. הרמב"ן, שהיה גדול המקובלים, שלא היה מקובל כזה כמו רבנו הרמב"ן, שהיה הולך ומתעד ומשוטט בעולם העליון, ואם זה בכלל שלא נדבר על הרמב"ם, אם שהרמב"ם היה פשטן, וגם שיש חילוק בין הראב"ד לבין הרמב"ם, שכמובן שיש ביניהם המון מחלוקות וסתירות, אבל בדעה אחת, בדרך אחד, בבורא ברוך הוא, בדרך השם, על זה אין מחלוקת. המחלוקת היא בתפיסה, היא בהתבוננות, יכולה להיות בפרשנות, אבל המחלוקת לא תימצא להשם ברוך הוא, כי השם ברוך הוא המדע, הוא היודע, הוא הידוע, ורק הוא התברך לדבר שכל העולם רוצים אותו יתברך, רוצים את השם בשביל להתקרב אליו. אבל לשם מה? מה התחליט? למה אנחנו רוצים את השם? למה אנחנו באים ונמצאים בימים כאלו לפני זמן של חורבן בית המקדש, שזה נחרב בימינו, כי אנחנו לא מרגישים את הצער של החבר. בשביל להושיע יהודי, אחד מהדברים שצריך לדעת, צריך להרגיש את הכאב שלו. כותב רבי יעקב יוסף הכהן מפולנה, מסביר שאדם שמצטער בצער חברו על צער מסוים, לא יהיה לו את הצרה הזאת. זאת אומרת, אם אדם כואב לו על חברו שיש לו אישה חולה, והוא מצטער מזה, אז לא יהיה לו אישה חולה. אדם שכואב לו על חברו שהוא בלי פרנסה, והוא מתפלל שהשם ייתן לו פרנסה, או שהוא רוצה שיהיה לחברו בית, כי אין לו בית, אז יהיה לך גם נחה, כמו מידה כנגד מידה. הוא מתפלל חברו נענה תחילה, אז על אותו דרך, אבל מסביר שלא רק הכוונה זה שיהיה על אותו דרך, אלא בגלל שאתה לא רוצה שיהיה צער בעולם. זה מה שמסביר רבי מאיר מאפטא בסוף האור לשמיים, שהוא שואל שאלה על אותו צדיק, מה יהיה גדול יותר במעלה? האם צדיק שחפץ באיסורים והולך עצמו מלובש באיסורים, או צדיק שדוחה את האיסורים? וכולם חושבים שצדיק שמלובש באיסורים הוא יותר צדיק והוא פוסק שם שלו. הוא אומר חד משמעית שבוודאי ובוודאי שזה לא יהיה לתועלת. אלא התועלת הגדולה היא הצדיק שאינו חפץ באיסורים. כי למה? כי בכל צרתם לא צר, ואם יש צר לצדיק, אז מן הסתם זה צר השכינה. אז איך אני, מה אני שמח? שיהיה צר לשכינה? אז בשביל זה לא לרצות שיהיה צר לאף אחד, שלא יהיה צר לשכינה. שהשכינה הקדושה לא תצטער, בשביל זה מבקשים השם. ריבונו של עולם, שלא יהיה צר לשכינה, שלא יהיה צר לאף יהודי, שלא יהיה כאב לאף יהודי, שאף אחד לא יהיה לו חיסרון, שלא לאף אחד כאב, שלא לאף אחד צר, בשביל של היהודים לא יהיה צר, בשביל של השכינה הקדושה לא יהיה צר, כי זה הכל אחד. זה הכל אחד, והעולם לא יודעים ולא מבינים את זה. כשאנחנו רוצים לפעול לשואה מהשם, צריך להתבונן גם בכלל הזה. בכלל שהסברתי בתחילה, על גדולת השם, הכלל השני, זה קודם כל להרגיש את אותו אחד, להבין על מה אני מבקש, למה אני מבקש. הסברתי את זה כלל השלישי, כי הכלל השני היה על רצון, איפה הרצון עומד, מול מה אני רוצה, או מה רצונו יתברך עומד. הכלל הרביעי שצריך לחשוב ולהתבונן, זה על המחשבה. פה צריך לאחד ממש את המחשבה שהיא תהיה נקייה ולחשוב על הרחמים של השם ברוך הוא. לא לחשוב במידת הדין, כי הרבה בזמן שבן אדם נמצא בשעת צרה, אז הוא מיד מחשב בדינים. הוא מתחיל לחשוב מחשבות קשות, או שחושב שהמציאות הזאת היא קשה ותכבד העבודה, והוא לא יודע איך הוא יוכל לצא ממנה. אז הוא מתחיל לחשב בצרות ומחשבות ודמיונות קשות מאוד. אז זה אסור לחשוב. מיד לחשוב ברחמים של השם, וגם על החבר, אותו אחד שרצים להתפלל עליו, צריך לחשוב שהקדוש ברוך הוא יושיע לו, ולהגיד לו גם דברים טובים שיפייסו, שיהיה לו דעת מיושבת, תגיד לו, בוודאי יהיה לך טובה, ולחשוב עליו טובה, לחשוב עליו שיהיה לו טובה גדולה, וגם להגיד לו להפסיק לחשוב את הרע. ונסביר לכם עוד דבר מזה. יש הרבה פעמים שאדם כבר נושר, אתן לכם דוגמה. שבא נגיד אדם שהוא שבור ובוכה ואומר שאין לו ישועה בעניין השידוך עד שהוא ימצא ומה יהיה והוא שבור ובצר מאוד. נגיד בעוד יומיים הוא ימצא את השידוך. עוד יומיים. אפשר לו יומיים להמתין שיהיה לו את הפרנסה שלו או את השידוך שלו או זרע של קיימא. שיהיה לו את הישועה שהוא צריך. יש לו להמתין רק יום, יומיים, לא הרבה, לא הרבה להגיד. אבל באותו רגע הוא כבר נושא. אבל הוא מצד עצמו עדיין שבור. והוא חושב דינים, והוא חושב עדיין באותו צער, באותה התבוננות, אבל הוא לא יודע שהישועה כבר באה. זאת אומרת שיהיה לו את הישועה, הוא יפסיד את כל הזמן הזה שהוא היה בצער. וכל הזמן הזה הלך לריק, הצער, העצבות, היגון, אסור לחשוב בזה, חס ושלום. וזה אני אומר, לחשוב טוב, קודם כל תחשבו טוב, תחשבו מחשבה טובה על הגדולה והרחמים של השם, תדעו שאפשר לצאת מכל מציאות, מכל מציאות, השם ברוך הוא יכול להושיע לאדם. לחשוב תמיד מחשבה טובה בהשם ברוך הוא, להאיר פנים לכל אחד, גם לאותו אחד שרואים, יש אחד שהוא נמצא במצב ממש בכאב מאוד גדול שהיה לעניין הפרנסה שלו. הפרנסה זה דבר שממש קשה לעולם. והסברתי פעם שיותר קשה, מה הפשט של שקשה פרנסתו של אדם כקריאת יום שלו. יש עוד כיסא?
אני אומר
שכי יושב דאג. תביא כיסא. תביא את זה. תביא כיסא. מה הכוונה שזה קשה? לכאורה לפני השם ברוך הוא לא קשה שום עניין, לא פרנסה ולא שום דבר. אז למה להגיד שזה קשה? בוודאי שזה לא קשה. ומה העניין של קריאת ים סוף? וזה הרבה יותר פירושים שהמהר"ל מפרק וראשונים. אני חשבתי שהשם ברוך הוא שהוא ברא את העולם, הרי שהוא ברא שאמר לו די בשביל זה העניין של ה... 314, 3.14, זה גם רואים את זה בפאי, שזה בחשבון, שבסוסות של החישוב, כל מידה ושטח, כל דבר שבבריאה, כל דבר שורה על זה אורו יתברך, אז גם יש בחשבון של ה... בסדר. זה קוראים שבשביל, יש מידת הדין על הבריאה. זה החילוק גם במחלוקת של המקובלים, גם בסדר של ההשתלשלות של העולמות, אם זה הולך מעומד, מעיגולים או כנגד הצורה של התבנית ימין שמאל ואמצע שזה עולם בעיגולים לפי העולמות מה שהם סוברים לגבי זה טוב, כל עניינים האלה שהעולם יודעים, זה בסדר אבל איפה נמצא למעשה מאיפה זה נמשך? הרי כי השם ברוך הוא אין סוף רחמים ושהשם ברוך הוא אין סוף רחמים אז הוא מעציל ללא גבול ההצלה של השם ברוך הוא משפיע ללא גבול. אין לה שם ברוך הוא מעצור מלהושיע. שם ברוך הוא יכול להושיע לכולם, והוא גם הושיע להכל. אין שום מעצור מהשם ברוך הוא להושיע. רק החילוק הוא שמצד המקבלים מצידנו, ככל שאנחנו מתרחקים יותר מנחמה, אז ככה גם מן הסתם, הערה שאנחנו מקבל. כל שמתקרבים יותר לאור, או כמו שיש בית שהוא אפל, ולא מאיר בו האור, כל המשאלים, כולם יודעים את זה. אבל אם תחשבו שהשם ברוך הוא, שהוא בראת העולם, אז השם ברוך הוא התביע בכל דבר בחותם בבריאה שלו, שיהיה בו כמה בחינות. בחינה אחת זה הבחינה של הטבע, ובחינה שנייה שהטבע יעשה רצון מעל הטבע. זאת אומרת, שמצד הטבע השם ברוך הוא ברא את הים, הוא ברא את הים, בשביל מה שהשם ברוך הוא ברא. ככה גזרה חוכמתו התברך. על צבע הים, על מראה הים, גודלו של הים, על גודלו, כמה גדול, ועל הדגים, ועל מיני הדגים, ועל יונה הנביא שעתיד לבוא, ואם אין השם דג גדול, לבלוע את יונה. כל זה בהשגחה של השם ברוך הוא שהוא קבע כבר בתחילת הבריאה, שככה גזרה חוכמתו התברך. זה הרצון השם ברוך הוא, על העניין הזה. ככה גזרה חוכמתו התברך. אבל אם אני אומר שככה גזר השם ברוך הוא, זה על שככה יתנהל הטבע, אנחנו רואים שכל התורה מספרת הפך הטבע. אז השאלה היא, זה לגמרי גם על פי מה שמסביר הרמב״ם, שהרבה גם לא הבינו שזה גם אולי גם סברת הרעבד, שאם זה דבר שהוא נחקק כבר בטבע בתחילת הבריאה, או ששינוי הטבע שהקדוש ברוך הוא מהפך את הטבע, זה גם, זה, לא, זה עניין ספרי המחקרים, זה לא צריך ללמוד את זה בכלל, הכוזרי וכל הדברים האלה. כמו שאת מסביר לכם, תקבלו את מה שצריך לעבוד את השם בפשיטות ותמימות מבלי להיכנס לכל הפילוסופיה הזאת. אני פשוט מסביר לכם את זה בצורה פשוטה, שתבינו על מה נחלקו גם פעם. בצורה פשוטה יותר, מבלי כל הדעות והדברים שאדם יכניס לתוך השכל שלו, שלא יישאר חד ושלום מחלוקת. בצורה ישרה, ואז תראו למעשה שאין שום מחלוקת למעשה. כי הכל זה למעשה אחד, אין שום מחלוקת ושום דעות שהן שונות, כי אף אחד, זה חשוב שידעו את זה, שאף אחד לא הכחיש את מציאותו של הבורא. מאז ומעולם כל הרשעים אמרו שם אחד, ידעו שיש השם, נבוכדנצר ידע שיש השם, וסנחריב ידע שיש השם, וטיטוס הרשע ידע שיש השם, ופרעה ידע שיש השם, כלומר מי השם אשר ישמע בקולו? וידעתי את השם, גם את ישראל לא אשלח, נדעתי את השם, כי היה לו ספר של כל מיני עבודה זרה, ושם לא היה מופיע שם השם. אבל הוא לא ידע שהשם ברוך הוא גדול מהגדול, שאי אפשר בכלל להישאר. אף אחד לא יתה גדולתו של השם ברוך הוא. אבל אף אחד לא הכחיש לבוא להגיד שאין מציאותו, חס ושלום. לא היה. המחלוקת שלהם והכפירה שלהם הייתה בשביל להגיד שהשם ברוך הוא למעלה, והשם ברוך הוא למעלה, ועזב את עולמו מלהתעסק בו בפרטי פרטיות ובהשגחה פרטית. זאת אומרת, כל מה שהשם ברוך הוא משגיח, זה על הנהגה כללית, השם ברוך הוא לא משגיח, וזה חס ושלום. זה בוודאי שהקדוש ברוך הוא מתעסק בפרטי פרטיות על כל אחד ואחד, על כל מה שנצרך לאדם, בין בגשמיות, בין ברוחניות, אפילו שערה קטנה שבראשו של אדם שנגזר עליה ליפול ולהתעלש, אז היא תתעלש, ומה שלא, היא תישאר תקועה ועומדת עד כדי כך, כי הכל בהשגחה פרטית, אפילו הדבר הקטן שהשם ברוך הוא ברא בעולם, כל דבר. אבל מה העניין של קריאת ים סוף? רוצה שתבינו את זה. כשהשם ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא אותו ללא גבול, ללא מידה. זה נראה שהרחמים האלו הולכים וגוברים, אבל כמובן שרק מצד הנבראים, החטאים, העוונות, הפשעים, יצרו את המסכים, וכל הקושי וירידת הדורות גרמה לזה שאנחנו מקבלים בפחות, הרבה פחות יורדים, גם מצד ירידת התורה, גם מצד אורו יתברך, ככה יורדים, וככה גם נתמעטים הניסים וכל הדברים. מי שילך הפוך נגד הירידת הדורות וילך אחורה בשביל השם יתברך, בשביל לחפש אחר רצונו יתברך. אם אני רוצה ללמוד את התורה, להבין מה הם סיפורי התורה, לשם מה אנחנו לומדים את התורה. כי אם אני צריך לדעת לפי מה אני לומד את השגחת השם. אם מצד יסוד הטבע שהקדוש ברוך הוא חקק בבריאה את הטבע, כי הוא גילה לנו, ככה מסביר הרמב״ם, שמתבוננים בבריאה, אז מתאהבים בשם ברוך הוא. ההסתכלות בבריאה, ההתפעלות בבריאה, אני מגיע לאהבתו יתברך. או שהרצון שלא נתבונן בבריאה, או שאין מה להתבונן בבריאה, והסתכלות בגוף התורה ממש, מזה אני אגיע לאהבת השם. אז אם כך, אז אני לא נצרך לטבע, כי יש לי את זה בתורה. ואם זה התורה לא מספיק, אז בשם הרמב״ם אומר שצריך להתבונן בבריאה. אז תגיד לי שאני אתבונן בתורה. למה אני צריך להכיר בנפלאות העץ, או האילן, או הכוכבים, או השמיים? אתם מבינים את השאלה, מה שאני מבין? אז אני ככה חשבתי, כמובן, לא ללמוד ספרי מחקרים ודברים זה לא דבר שלא צריך ללמוד. ללמוד תורה, רק אמונה, פשוטה, בלי חקירה. זה גם רבי נחמן, זכותו תגן עלינו, שהוא מאוד היה מסביר על העניין האמונה פשוטה ותמימות. יש לו את הספר שלו, שיחות הר"ן. שם יש הרבה שיחות, דברים שהוא הסביר בדרכי אמונה והנהגות ישרות. שם יש איזו שיחה, אם מי שרוצה לקרוא, שהרבה למעשה ציטטו ממנה, הרבה אהבו את זה. באמת ללמוד כמה שהרוגוצ'ובר אוהב את הרמב״ם והיה גאון גדול והכל, אבל הוא לא סבר מהפילוסופיה של המורה נבוכים, שיש הרבה דברים במורה נבוכים שאדם יכול להישאר עם הקושייה והוא לא יבין את התירוץ ואת חוכמת הרמב״ם. הרמב״ן מסביר בהקדמה לספר שצריך להבין כל כך את קבלת התורה, שמי שקיבל מפי יוכל להבין את כוונתו. זה על ענייני קבלה ודברים נוראים. עכשיו הרמב״ם בעצמו, בשביל להבין את החוכמה של הרמב״ם, פה זה עניינים של עולם הזה, ענייני שכל ודברים של פילוסופיה ודברים שצריך לאחוז ראש מאוד מאוד בכוח התורה בשביל לתרץ את הקושיות שנובעות ממוח שכלי ואנושי, לא של הרמב״ם, אלא של המקשים על הרמב״ם. אז בשביל זה לא טוב שיהיה באדם את דעות הכופרים והמתנגדים, לכן כמו זה בישוב הדעת, זה הכוונה. אם יש דברים מחזקים או מאמרים, אפשר, היו הרבה גדולים שלמדו את זה למעלה אלפי פעמים, ופנחס מקורות אמר שהוא עמד 1,000 פעמים מורה נבוכים, ולא התקלקל לצלם אלוקים מזה. זאת אומרת, יש בזה דבר. אז הוא כותב שם בספר שלו, בסימן, מי שרוצה לעיין בזה, אם יש בזה צורך, בסימן רשיות זין. זה לא דבר שטוב שאדם ייכנס לחקירות, כי צריך לראות את הכל בפשיטות ותמות לשם ברוך הוא. אבל עכשיו הבנתם את, את מה ששאלתי, האם הנצרך הלימוד מצד הטבע או מצד התורה, כי אם לא, זה שמה הרמב״ם מסביר שצריך את ההסתכלות בטבע, כי לכאורה הוא צריך להפנות אותנו לתורה. זה עיקר יסודות התורה, ולהתבונן בלימוד את התורה אין צורך בטבע. אם הטבע מדבר, השירה של ה...
מה אתה מסתכל עליו?
מה לפני שאמרתי לך עכשיו? יש י' ז' סימן יש י' ז' עכשיו, אז פה אני אסביר לכם למה אני מתכוון עם הקריאת ים סוף. למעשה הרצון של השם ברוך הוא שנלמד את התורה ונתבונן בבריאה. אם אנחנו נלמד את התורה לא נתבונן בבריאה, ואם נתבונן בבריאה מבלי ללמוד את התורה, אז כביכול לא התבוננו בבריאה. אז למעשה זה יוצא שאין מחלוקת בין רבי יהודה הלוי לבין הראב"ד שחלק על הרמב״ם ולבין מה שהרמב״ם אומר. כי זה הכל תלוי בהתבוננות. כי צריך גם את זה, גם את זה, בשביל זה. הרצון של הרמב״ם שנתבונן בבריאה ובטבע שמתוך כך נכיר את הבורא יתברך, זה לא בשביל שהוא אומר לנו להתבטל מדברי תורה חס ושלום, אלא הוא אומר שההסתכלות שלך בטבע או בגדולתו של הבורא תביא אותך לידי פחד גדול, שבשעה שאתה תעסוק בדברי התורה תיפול עליך אימתה ופחד שאתה תבין לפני מי אתה עומד. זאת אומרת שההתבוננות הזאת מצרכת לעניין הזה. ושאדם לומד את התורה, הוא יוכל להבין מתוך סיפורי התורה כמה גדול השם, שאם הוא יראה מציאות של טבע, אם הוא יראה את הירדן, שעם ישראל צריכים להגיע לארץ ישראל, או שהוא יראה את הים, ועם ישראל צריכים להגיע בשביל לקבל את התורה, אז הים הזה צריך להיקרא בפניהם. אז הים ייקרא בפניהם, אבל זה מכוח התורה. אז זאת אומרת שצריך את זה, בשביל להתבונן בזה, ועל ידי זה מתקרבים לבורא. זאת אומרת, ההתבוננות שהבורא זה בראש הכל, שבשביל זה אנחנו מתבוננים ולומדים וחושבים. אז מה העניין של הפרנסה שהיא קשה כל כך כקריאת ים סוף? למה הפרנסה קשה כקריאת ים סוף? השם ברוך הוא שהוא ברא, הוא ברא את הכל לאין שיעור. בורא מים אין סוף נמות, בורא ים אין סוף טיפות של ים, אין סוף טיפות של מים, אין סוף דגים. השם ברוך הוא בורא הכל, עצים, אילנות, שאם לא חסר בעולמו כלום, שום דבר הוא לא חסר בעולמו, והכל לענות להם בני אדם, בריאות טובות, אילנות טובות, כל מה שהשם ברוך הוא ברא זה הכל לתועלת, הכל לשבח. רק אצלנו מצד המקבלים נהיה החילוק וההתבוננות הזה. אבל מה שהשם ברוך הוא רוצה להסביר לנו זה שתבינו את זה, כן? זה מה שאני אומר, שיותר קשה, אני לא אומר שקשה, זה מצד הלישנה של קשה זיווגו של אדם או קשה פרנסתו, מאותו לשון אני אומר, שקשה להשם ברוך הוא להיתן 100 מאות לאדם ויותר קל לו לתת אין סוף. אתם מבינים? זאת אומרת, לשם ברוך הוא יותר קל, אתם מבינים מה אני אומר? יותר קל לשם ברוך הוא לתת לאדם אין סוף, ויותר קשה לו לתת לאדם פרוטה. זה ממש קשה לו. זה קשה זיווגו של אדם, קריאת ים סוף. זה קשה פרנסתו של אדם, קריאת ים סוף. כי מצד הטבע שלו יתברך, הוא מאציל הכל לאין סוף, הוא נותן לאין שיעור. כי ככה הוא יתברך נוהג, לכן המשל הוא כקריאת ים סוף. כי כשנתבונן בבריאה, לפי מה שהרמב״ם אומר, אז אנחנו נבין את גודלו של הים. על גודלו, תבניתו ומראהו של הים הגדול. כמה גדול הים הגדול, כן? מדבר על הים, על הים התיכון. המברכים שעשה את הים הגדול, ולפי השולחן ערוך. אתם יודעים, לפי המברכים הזה, עושה מעשה בראשית. כן, זה לא, ים המלח לא מברכים, למה הוא לא מששת ימי בראשית. אפשר לברך, לא לברך עליו, עושים מערערים, עושה מעשה בראשית. אפשר לערער, אבל לא לברך, כי הוא לא מששת ימי בראשית. הים המלח, למשל. זה היה כעונש על סדום, היה להם בתחילה, ספורנו מסביר, שהיה אוויר כזה שהיה מנשב להם כל הזמן הזה של ימי ניסן, שהיה אוויר טוב והכל היה נפלא, ואת המציאות הזאת הם לקחו וחטאו הבני אדם. ובגלל שזה הקדוש ברוך הוא אין שם. ואז לכן גם שהשם ברוך הוא מעניש ונותן את מידת הדין, אז תראו מה נברא, ים המלח. וזה גם רחמנותו יתברך, שהעונש שבו הקדוש ברוך הוא מכה, בו למעשה גם הוא מרפא, כי גם המכה הזאת היא גם כביכול התבוננות על גדולתו של השם. אז עדיין לא לברך על זה עושה מעשה בראשית, אבל אפשר בלי שם ומלכות להגיד על זה, ברוך עושה מעשה בראשית. אבל כי זה, הוא לא מששת ימי בראשית ים המלח, בגלל שהוא כעונש על זה. אבל נגיד שרואים את הים התיכון, אפשר להגיד שעשה את הים הגדול, אם זה האוקיינוס הגדול, זה בוודאי שזה את הים הגדול. אבל ההתבוננות, כמה שנחשוב ונראה, למה כל כך זה חשוב לדעת להתבונן? כי שתבינו, שאומרים כי קריאת ים סוף, שתראה כמה לקדוש ברוך הוא, הוא מבחינתו יתברך, הוא יאיר לך וישפיע לך, וייתן לאדם אין סוף. הוא רוצה להושיע לו, ושלא יהיה לו צער, ומפה נובע הכפירה והאפיקורסות של הנבראים. חס ושלום, שהם חושבים שהשם ברוך הוא לא מושיע להם, ולא עונה להם, אבל הם לא מבינים כי זה רק מצידם. כי הם לא מתבוננים על זה, והשם ברוך הוא משפיע דרך ההתבוננות, דרך המחשבה, דרך הידיעה, שאם וידעת היום והשבות האלה לבביך, עם עצם הפסוק הזה, זה למעשה מה שהם התחבטו, אם צריך, מאיפה למדו את עניין החקירה, מה זה סברת הרמב״ם על מורה נבוכים? הוא כותב בפירוש, וידעת היום והשבות שיש עניין לחקירה ודרישה, שבן אדם יחקור וידרוש ו... וירבה בפילוסופיה, כי הנה יש פסוק מפורש מהתורה שמצווה אותך לחקור ולדרוש, וידעת היום אשר בוטל לך. אבל למעשה הפירוש הוא גם שהוא מסביר, רבי נחמן אומר שלא וידעת מצד ידיעה, אלא שהידיעה אותו ידבח לא תהיה אצלך בספק, היא תהיה כמו ידיעה בתור דעת, כדבר קבוע שלם ומוחלט, לא בשביל חקירה ודרישה. וזה בוודאי אצל הרמב״ם היה ברור, כי הרמב״ם בוודאי ידע את זה, אבל אף אחד לא הצליח להגיע לאפס קצהו של הרמב״ם בשביל להבין את הפרשנות שלו ואת ההתבוננות שלו כנגד הקושיות, בשביל שהוא ישיב להם את התירוצים. אז זאת אומרת, את התירוץ של הרמב״ם נבין, אבל את הקושיות של השכלים העקומים והטועים, אדם יכול להישאר בדבר שהוא לא יועיל לו. רק שצריך חוכמה מאוד גדולה בשביל להבין את הדרכים, בשביל מה רצונו יתברך מתוך זה. וזה מעטים שידעו להתבונן ולכוון במחשבה הזאת, בהתבוננות הזאת. זאת אומרת, עצם המחשבה שהאדם יודע שהשם ברוך הוא רוצה להטיב איתו, והוא חושב על הרחמנות שלו, אז הרחמנות הזאת נשפעת ונמשכת לאדם. היא נשפעת ונמשכת, שאדם יודע ומבין שהשם ברוך הוא רוצה להטיב עמו, הוא מבין. בשביל זה ההתבוננות של קריאת ים סוף. כי הים שהוא נקרא, השם ברוך הוא עשה את זה לחסד, לאין שיעור. כי מה תצעק אליי? דבר אל העם ויסעו. אז עוד פעם אנחנו חוזרים להתחלה. אז אם זה כבר היה גלוי, אז למה השם ברוך הוא עשה להם את הים שהוא היה סגור בפניהם? כי הרי בפניהם הם ראו אותו שהוא סגור. הם ראו שזה כביכול מיטתם, אין להם לאן להילך. אז איך אתה אומר שמה תצעק אליי, דבר אליהם ויסעו? אלא ההתבוננות של השם ברוך הוא הייתה, שזה ההתבוננות שהייתה למשה, לכן משה היה בקריאת ים סוף, בשביל להסביר להם את זה, שזה המנהיגים והצדיקים היו צריכים ללמד את עם ישראל. הם צריכים לתת להם את הדעת הזאת שהכל פתוח בפניהם. למרות שהמציאות שהם רואים שהכל סגור, אבל התלות הזאת של עם ישראל, במנהיג, במשה רבנו, היא זאת שגרמה לקריאת ים סוף להיפתח. אז לכן קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, זה לאו דווקא בעניין הזה של הקריאת ים, אלא בשביל להסביר לך שהים היה כבר פתוח מלכתחילה, שישב אותו להתענו, להתנאו, שהתנאו עם הקדוש ברוך הוא כבר בששת ימי בראשית, שכבר הכל פתוח בפניהם. אז זאת אומרת שאם אנחנו נבין שמה שקשה לנו למעשה, זה לא שקשה לשם ברוך הוא להושיע, קשה לנו להבין שהזיווג או הפרנסה זה כבר פתוח מקדמה דנה. זה הכוונה, שקשה זיווגו, קשה פרנסתו, שלא נחשב חז ושלום יש קשה דבר לפני השם ברוך הוא שהציל כל הבריאה הזאת, אלא הקושי הוא להגיע לתובנת ההתבוננות העמוקה שהסביר להם בשביל להתחילה להבין כבר שעוד מששת ימי בראשית שהוא עשה את התנאי עם הים, שהוא יהיה פתוח בפניהם, שהם יגיעו לתובנה ולדעת של מה תצעק אליי, דבר אל העם ויסעו, שמצידו יתברך הכל פתוח בפניהם. אז זה בינתיים, ניקח את הכלל הזה, זה בינתיים, יש עוד הרבה דברים אבל, בעניין הזה, אבל בואו נחשוב בינתיים בכללים האלו, תחשבו בזה, בעזרת השם, וזה כבר יכול למתק הרבה דינים ולבטל צרות, וברוך השם, אתם תראו הרבה ניסים ונפלאות מזה. זה ממש פועל ניסים, כי יש לימוד תורה שלומדים, בעיקר לימוד תורה זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, שכל אחד יוכל גם הוא לפעול ולהתפלל ותתקבל תפילתו ויועיל לפני השם. זה המטרה של הלימוד, זה המטרה בשביל שנתפלל, שנבקש מהשם. בעצם המחשבה הזאת בדבר הזה, היא רצון שיהיה לכולכם וכולם ולכל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ישיע לכם ולכולם ניסים נפלאות, יהיה לכולם חיים טובים, יהיה לכולם השפעות טובות, יהיה לכם אורך ימים, יהיה אתכם בבריאות, ניסים נפלאות, השפעות טובות, כל טוב ומכל טוב. מטב שלום וכל שלום.
מה כמו שכתוב במשנה באבות, כל ההולך שפוסק במשנתו ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה
אילן זה? אתה יודע הפירוש שלי? אנחנו הלכנו פעם אחת והספעלנו, למדנו בדיוק משנה ביחד עם התלמידים, ראינו אילן יפה. בדיוק היה ככה, ואז אני אומר, המחשבה היא שאדם פתאום רואה אילן יפה, הוא מתבונן באילן הזה, והוא מסתכל ומתבונן על האילן, הוא אומר כמה גדול השם ברוך הוא, שברא מן האילן הזה, את הסוג הזה, ואת הצבעים שלו, ואת הפירות שלו, את כל ענייניו, ואת כל הצורה, וכל התבוננות, הוא מגיע כל כך כל כך להתבוננות על השגחה פרטית שהשם ברוך הוא משגיח, והוא רוצה להסתלק מחמת אהבת השם, בבריאה, הוא מתחייב בנפשו כי יכול למות. הוא יכול למות כי הוא מתחייב בנפשו מהפחד שנופל עליו, שהוא רואה אילן כזה נאה. הוא מסתכל והוא אומר, איך כזה השם ברוך הוא משגיח על כל דבר ופרט בבריאה שלו, יכול להסתלק מהדבקות של השם ברוך הוא, איך הוא משגיח על כל דבר ודבר בבריאה שלו. שיהיה לכולם יהיה חיים טובים. אמן. אני מלא עליכם כל יום, על כל אחד ואחד, כולם תדעו. גם מי שנמצא, גם מי שלא נמצא, שיהיה לכם ישועה שלמה.
אמן.
השם ברוך הוא יושיע לכם ישועה. אמן. שיהיה לכם חיים טובים.
אמן.
אין לאף אחד ייסורים.
אמן.
אין לאף אחד צרות.
אמן.
שיהיה לכולם חיים טובים, בהשפעות טובות, ניסים ונפלאות, מעדנים וממתקים, חיים טובים, שפע, פרנסה והשירות, השפעות טובות, כל טוב ומכל טוב.
אמן.
יש זכות מהרש אוסטרופולה, שגם, אז אני אגיד לכם משהו מהרש אסטרופולה, גם שלא, המרש אסטרופולה, רבי שמשון אסטרופולה זה היה צדיק יחיד מיוחד, מופלא מאוד בחוכמתו בקבלה. הספר של רבי שמשון אסטרופולה, זה מי שיודע קצת מהכתבים, מהפירושים שלו, הפרשנות שלו, מאוד מאוד עמוקה, ו... אי אפשר בכלל לרדת לסוף דעתו על החוכמה והסודות התורה שהוא השיג, המערש אוסטרופולה. הרטודוקיה, רבי יעקב יוסף מפולנה היה מיוחס אליו, כשן הליכות שלמה, רבי שלמה זלמן אוירבך היה מצאצאיו של רבנו שמשון אוסטרופולה הקדוש, שהוא מת על קידוש השם, נולד בילדים בשם סמך, הוא נולד בגזרות של תח ותח. תשלח ארוניך, זה היה הזמן שהיה הגזרות הקשות שהיו סופרות ביהודים בכל מיני מקומות וגם במקום שלהם. הוא רימז על עצמו שהוא היה כמובן מאור האריזה, מנשמת האריזה בגלגולים, ולמה אנחנו פה? כי הוא כותב ממש בהקדמה גם בקרניים שקראתי על הספר על שמי דן ידין עמוק, כי אני חבר שלמה על שמשון, אז יש גם, היה לו את הפירוש על הזוהר, שזה מחנה דן. זה הושמד, אין בספר הזה, היה אחד שרצה את הסבא של המנחת אלעזר ממונקה, שהוא אמר שהוא ייתן את כל הספרייה בעבור הספר, הביצוי הדין. אחרי שבאמת הביא לו את הספר, אז כבר נפטר הביצוי למלך, נשאר רבי דוד. אז הוא אמר, אני, אבא היה יודע, אני לא יודע מה לעשות בספר, אז הוא שרק את העותק היחידי לאש, אותו השיר, ואין היום את הזוהר הזה, למורים שאם היה מי שילמד בו, יכול להביא את המשיח. רוב שהפירוש שלו על הזוהר היה עמוק מאוד של מערש אסטרופולי, אז אין, אין את הספר הזה היום להשיג את המחנה דן. אולי יהיה בעזרת השם לעתיד פתאום ימצאו איזה ספר המחנה דן, ואז פתאום השם ברוך הוא ירחמנו. אז למה הוא קרא לה באמת לסברה בשם מחנה דן, דן ידין? אז הוא אמר, קראתי על זה על שמי שאני שמשון הבא מדן. שמשון הבא מדן, אז אני אז באיזשהו גלגול של שמשון בן מנוח, בצלל פונית. אז אנחנו עוד מעט בעזרת השם נקרא גם מהתיקון שעמדתי קצת לקרוא, נקרא ממש בקיצור את זה, נעשה אולי קצת כמה פסוקים ראשונים ואחרונים וקצת מהזה בשביל שלא יתורך וכולם יוכלו לביתם לחיים טובים ולשלום. נגיד משהו יפה מהמערש אסטרופולי. טוב, חידוש משהו. נגיד לכם חידוש מערש אסטרופולי. אז זה אני אומר לכם בכל שנה, נכון? את זה, אבל אתם אוהבים את זה גם. נגיד משהו ש... נגיד, אני מאוד אוהב את החידוש הזה. אז אומר, מערש אסטרופולי, זה גם קצר, כי הכל ארוך פה, זה... נגיד קצר. בכל זה איננו שווה לי, בכל את אשר אני רואה את מרדכי היהודי. לכאורה טובות, וכל זה מיותר. היה לו לכתוב, ואיננו שווה לי. מה זה וכל זה? ומה הוא כותב? ומה הכוונה שלו? כל הכבוד שיש לי, זה הפירוש. מה הוא מתכוון לכל זה? כל הכבוד. אז הוא אומר, יש לפרש כי מרדכי ואסתר בגימטריה, במספר קטן, יש כמה סוגי גימטריות. יש מספר קטן, מספר גדול, לוקחים את האות, יש מילוי, יש מילוי במילוי, יש מילוי עם ראשי תיבות, יש סופי תיבות שלוקחים, יש כל מיני, יש אטבש, יש כל מיני סוגים של גימטריות, אבל ניקח מספר קטן. מספר קטן זה גם מוכין בקטנות, מספר גדול זה מוכין בגדלות, אבל כל סוגי הגימטריה יש בהם ערך וחוכמה מאוד עמוקה בחוכמת הגימטריה. שמרדכי במספר קטן עולה י' ג', אם נעשה ערך של מרדכי, זה רד, זה 274, מספר קטן זה יוצא י' ג'. אסתר במספר קטן גם היא עולה י' ג'. אז ביחד מרדכי ואסתר עולה כ' ו' שם הוויה ברוך הוא. זה גימטריה שם הוויה. עכשיו, אמן וזרש במספר קטן גם כן עולים כף וו במניין שם הוויה ברוך הוא. לכן היה פחד ביניהם, מחלוקת בין מרדכי ואסתר לבין אמן וזרש. אמן וזרש הם גם עולים שם הוויה ברוך הוא. אבל בואו נזמין את הפנימיות שמפרש, שימו לב. אבל אומר שאמן, למה הוא היה בצער? הוא אמר אמן בפני עצמו במספר קטן היה י' ד' וזרש בפני עצמה הייתה י' ב'. זאת אומרת, אז הוא אמר, וכל זה אינו שווה לי, כי הם שווים ביניהם, אבל היא לא שווה לי. הבנתם? הוא אומר, לכן הוא אמר, וכל זה אינו שווה לי, כי זה, כמה זה בגימטריה? 12. זה, כשזאת זרש, אינה שווה לי. וכל זה, זרש, אינה שווה לי. היא לא שווה באותו מספר שלי. ומזה הוא היה בצער, ומזה הבין שהיה מפלתו. אז תראו מפה כמה חוכמה, אז זה מה שמסביר משהו אסטרופולי, שזה המספר קטן שלי ודוק, שתראה שזה... ופה הוא גם מסביר שגם המספר הקטן שלהם, של הסמך מם, ומספר קטן הוא גם עולה י' ד', ומספר קטן של הלמד י' למד, של הנוקווה שלו, גם עולה כמו זרש. זאת אומרת, הם היו כנגד אמן וזרש, ולכן באו לחלות ישראל בעניין הזה, שזה מח ורש. אבל השם ברוך הוא הציל את ישראל, שהיה מיכאל הכהן הגדול שר והאפוטרופוס של ישראל, שזה גם מה שהיה בזמן של ירמיהו עם חנמד, שהיה הדוד של ירמיהו, שהיה הצלת ישראל, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו על ידי מיכאל הכהן הגדול שר והאפוטרופוס של ישראל. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אל גדול ונורא ומציל היהודים בכל דור ודור, וכן השם ברוך הוא יזכה אותנו שגם לנו יהיה הצלה.
אמן.
התורות שנזכה שיצאירו בכל עוד רגע ורגע בעינינו, נזכה להיות עמוד הזה נורא, שמשך עלינו אש קדושה ונוראה, שתביא אותנו לכת בר בכל עוד רגע אמן נצח צלע ועד.
אמן.
העניין המגרת של מרש אסטרופולי, שזכותו תגן עלינו, שהוא מגלה לנו ש... בעזרת השם, אותו סדר הזה שהיה בזמן יציאת מצרים, נזכה גם בזה, גם בגאולה השלמה. הקדוש ברוך הוא גאל אותנו משם בשמות אלו, תאב צדק, אשחב כוונתו כאותיות הראשונות של דזה, חדש בחב, דאב באותיות השניות, דזה, ואוכלו לכם נגד רחב, ומוזים אלו שלושה שמות רפואה, שבה הקדוש ברוך הוא לישראל שגאל אותנו בהם. רבותן המכות שהוקעו בהם ממצרים, נרמזים הגאולה ורפואה לישראל, ויהיה רעבה לפני הקדוש ברוך הוא, שערנו ביאף משיכנו במראה בימינו, עם המלאכים השייכים לגאולה, וכולם באנו מקרא שכתוב, כמץ יצא מארץ מצרים, מראינו נפלאות, אמן לתחצה לבעד. בעזרת השם, זה הפרשנות של מערש אסטרופולה, שזה טוב מאוד לקרוא, ולעיין בדעתו הקדוש, בעזרת השם. נזכיר זכות מרן רבנו יצחק לוריא, זכות רבנו אריזה על הקדוש, תגן עלינו.
אמן.
היה סיפור מאוד מרגש על שרבי חיים ביטל, כל כך היה קשור באבותות אהבה ונפש לרבנו אריזל, שהוא כותב עליו שהוא ידע את כל הסודות שבבריאה ואת כל סודות העצים והחיות והדקלים והעופות והשמיים והמלאכים, ואליהו הנביא זכור לטוב נגלה אליו ודיבר עמו פה אל פה וזכרה לחוכמה גדולה וגלויה, והיה יודע כל הנבראים כולם וכל מחשבותיהם ואשר עתידים לעשות וכל מה שחצו. תראו איזה דברים מבטא עליו בלשונות כאלו נוראים, שהשיג את קרבת השם הנורא והעצומה, שלא להאמין שהיה דבר כזה בעולם. ורבנו אריזל, שהוא ירד לעולם, הוא חיבר וגילה למעשה בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים, שעד שהוא הגיע למעשה זה היה בדיוק באותו זמן הזה נפסקה גם התקופה של הראשונים, זה בדיוק הזמן של הראשונים והאחרונים, זה זמן הבית יוסף והרמק וכל הקדושים, השיטה מקובצת, דודו שהיה רבי בצלאל אשכנזי, וכל בדיוק, כל הזמן הזה גם זה, כי איך יודעים, תקופת ראשונים ואחרונים שכבר נפסקה הסמיכה, כמו שהייתה על רבי יעקב ברב שסמיך למרן הבית יוסף, אז כבר למעשה כבר נפסקה הסמיכה, וכבר זה הזמן שרואים כבר שנגמרו התקופה של הראשונים, ואז מתחילה תקופת האחרונים. אז למעשה גם אומרים ש... איך באמת מרן הבית יוסף, שהוא היה מאחרונים, הוא פה לחלוק על תרומת הדשן, שהוא היה מהראשונים, באמת התירוץ הוא פשוט שהוא היה בן זמנו, כי הוא נפטר 17 שנה לפני שהיה בית יוסף, אז זה לא נקרא שהוא היה, וכן הוא יכול לחלוק עליו. אבל זה בשביל להסביר לנו את אותו דור, את אותו זמן שהיה שם שובה השמש וזרח השמש, האור שלהם, העוצמה, ההתבוננות, מחשבה, גילויים, הדברים שהיה עדת סודות וגלגולי נשמות וחיות והנבראים שהיה יכול להלביש, לקרוא לנשמה לאדם, להגיד לו שב, לקרוא לנשמה שלו ולדבר עם נשמתו, אחרי זה להחזיר, זה דברים שאין בהם דבר שאפשר לבאר להסביר. אז רואים שהקשר שהיה לרבי חיים ויטל איתו היה כזאת אהבה נצחית שהיה אחוז בו כל כך, שנפטר רבנו יצחק לוריא, הוא לא יכל לקבל את זה. והוא מנע מהם את הקבורה של האריזל. ועד כדי כך שהכניסו את רבנו האריזל, הוא משך אותו והוציא אותו בשביל שלא... היו צריכים ממש להוציאו בשביל שלא יהיה את הצער הזה. ככה היה הקשר שהייתה לו אהבה של רבנו יצחק לוריא, מרן האריזל. שתגן עלינו הזכות שלו, ובזאת השם, שיהיה לנו ישועות, השפעות טובות, חיים טובים. חזים שאנחנו קשורים לאריזל מצד ימי, שאני מזרע קודשו של רבנו יצחק לוריא, שהזכות שלו שזה, כל דבר טוב מידע זה בוודאי רק הוא, לא שייך עליי שום דבר. אוקיי, אני כלום שבכלום ואינני שווה כלום, ושום דבר מומה. הכל זה רק מדי זכות מוצר מתנת חינם. שתגיד, פעלו עליי לרפואה שלמה, להגן עליי הזכות שלו, שיהיה לי רפואה שלמה, שימשיך, יהיה לי כוח, לרפואת העיניים. זה הזכירו אותנו שיהיה לי כוח וחיים טובים, שנראה בשמחה של כולם. רק מבקש שנראה בשמחה של כולם, זה מה שאני מבקש. שנראה בישועה של כולם, שכל מי שבא לו ישועה, שכולם יהיה שמחה, שלא יהיה צר לאף אחד, שכולם יהיו שמחים, שכולם יהיו מאושרים, שלכולם יהיה השפעות, זה מה שאני מבקש. שיהיה לכולם הכי טוב, אני רוצה שיהיה לכולם יהיה הכי טוב, לא רוצה שיהיה לאף יהודי צער, שיהיה חיים טובים לכל עם ישראל, שיהיה השפעות טובות לכל עם ישראל.
אמן.
הוא ייתן לכל עם ישראל חיים טובים.
אמן.
וניסים ונפלאות.
אמן.
והשפעות טובות, והשם ברוך הוא ירחם על עמו ישראל, לבטל מעל כל עמו ישראל כל מיני גזרות קשות ורעות.
אמן.
ישפיע עלינו השפעות טובות.
אמן.
כולם ישועות ונפלאות וחיים טובים. ימלא השם ברוך הוא חיסרון של כולם.
אמן.
יהיו ססים ושמחים מלאים באור וחיות ושמחה.
אמן.
של יהודים תהיה אורה ושמחה.
אמן.
אז עושה בעיקר מתוך שמחה וטוב לבב.
אמן.
לכן ירצון לנמה אמן.
אמן.
תהיה לנה בקשר מלצה כזאת בו זה כל...